אילו זכינו לראות את השכינה, אז היינו רואים את השכינה שורה היום בבית המדרש בישיבה, באופן מיוחד. אפילו אחד שעוסק בתורה, השכינה כנגדו. אבל, וכשרבים עוסקים בתורה, אז על אחת כמה וכמה. זה מתקפל והולך כהנה וכהנה. על שבת כזאת שיושבים כולם, משתדלים לעסוק בתורה ולנצל את כל הזמן, עד כמה שאפשר, לעסוק בתורה, השכינה נמצאת ושמחה. מפמליה של מעלה שמחה. צריך להרגיש את זה ולדעת את זה. שכשאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, יש שמחה בפמליה של מעלה. לימוד תורה בארץ ישראל יש לו מעלה מיוחדת במינה. לימוד תורה בשבת בארץ ישראל זה כבר השיא. אי אפשר יותר מזה. כל הלומד תורה רוצה לראות את השכינה, יעסוק בתורה בארץ ישראל. בשבת השכינה מופיעה באופן עוד יותר בולט, וכשעוסקים בתורה בארץ ישראל ובשבת, השכינה היא בשיא הופעתה. אז אשריכם ואשרינו. אתם יודעים שהשבת, אני לא הייתי כאן בתפילות, כי ברוך השם היו שני שבתות הורים, גם בראייה וגם בבני צבי. אז הייתי בארוחה אחת בראייה ובארוחה שנייה בבני צבי. דבר אחד הראשון שאני תמיד שמח לראות את זה, זה כמו כינוס של רבנים. באים שם הורי הבנות של ראייה, כינוס של רמים, רבנים, בני תורה. באתי בבוקר לבני צבי, עוד פעם, כינוס אחר, כינוס של הורים רמים ורבנים ותלמידי חכמים, ממש ממלא את הנפש. ואני תמיד מזכיר את הדבר הזה, שכשאנחנו היינו לפני עשרות שנים, הם היו עושים כינוס של הורים, היו באים הורים מעט מאוים בכלל, בני תורה, לא אתה מדבר על תלמידי חכמים, רבנים רמים, בציבור שלנו. כי הציבור, עד קום המדינה, וגם קצת במידה מסוימת, זה המשך אחרי זה, התמסר כולו לבניין הארץ. זה רק בבחינה של מצווה בשעתה. וההתרכזות במצווה הזאת היא הייתה בעצם על חשבון לימוד התורה. תקופה ארוכה שהציבור שלנו ממש עסק במניין הארץ. במניין הארץ, במניין המדינה, במניין האומה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב כמובן. וכעת, ברוך השם, החיסרון הזה הולך ומתמלא. ויש כבר דור של תלמידי חכמים, בני תורה. עוד מעט כבר דור שני. יש תלמידי חכמים בכמויות גדולות, ברוך השם. זה ממש משמח את הלב. כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. האם הלימוד הזה בשבת הזאת עם התוספת, כן? האם זה מבטל את הלשמה? כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אם מישהו רוצה ללמוד 18 שעות, בגלל שיש בזה איזה מלגה מסוימת, האם זה פוגם בלימוד הלשמה? תלוי איך הוא למד. חז"ל כבר אמרו לנו שאם אדם נותן צדקה על מנת שיחיה בנו, הרי זה צדיק גמור. למה הוא צדיק גמור? הוא נתן צדקה לא לשם שמיים, בשביל שעל מנת שיחיה בנו. או אחד ייתן צדקה על מנת שהוא ישיר, אז צדקה לשם שמיים לא כל כך. והרי זה צדיק גמור. למה הוא צדיק גמור? מפני שגם אם בנו לא יחיה, הוא לא יצטער על הצדקה שהוא נתן. כי ישראל, הם עושים לשם שמיים. הם רוצים אמנם שיהיה, האדם רוצה שיחיה בנו, כמובן, אבל זה לא תנאי שאם לא יחיה, אז הוא מצטער. אז זה לא, אז הוא לא, נתן, לא עשה את המצווה. וגם אני מסתכל ככה על המלגות. על המלגות אני מסתכל, כתוב לו, שאדם צריך לעבוד את השם בשני יצרה. ביצר הטוב וביצר הרע. איך עובדים ביצר הרע את ריבונו של עולם? מה עושים עבירות? איך עובדים ביצר הרע את הקדוש ברוך הוא? לעובדו בכל לבבכם, בשני לבבכם, שתי לבבות, יצר טוב ויצר רע. איך עובדים את השם עם יצר הרע? אני אגיד לכם איך. עם המלגות. עובדים את השם עם יצר הרע. להשתמש ביצר הרע שהוא מדרבן את האדם. קצת כסף זה בכל זאת ממריץ באיזה מידה. לא הרבה, לא להגזים. אבל זה בכל זאת עושה איזה תמריץ מסוים. התמריץ הזה הוא לא טהור לגמרי. הוא תמריץ של להרוויח משהו. זה יצר הרע. אתה לוקח אותו בשביל ללמוד תורה. אתה עובד את השם עם יצר הרע. זה פטנט שצריך להשתמש בו תמיד. האדם רואה שהוא יכול לדרבן את עצמו בלימוד על ידי שהוא, על ידי הלימוד הוא יקבל תוספת, איזה דבר, הוא יעשה משהו, הוא יקבל משהו, והקבלה הזאת היא תורמת לו ללימוד, זה לעבוד את השם ביצר הרע. זה לקחת את היצר הרע ולהידרבן על ידו ולעבוד את השם. אז מי שלומד רק בשביל הכסף, אז לא לימוד לשמה. אבל מי שמשתמש בזה כדי ללמוד, זה יוצא מן הכלל. ואלה שהם כאלה שדבוקים בתורה, שכל כך נפשם חפצה בתורה, שממש לא יכולים להיפרד ממנה, והכסף הם זה לא זקוקים, לא זקוקים לתמריץ הזה, הם באמת יכולים לוותר על התמריץ הזה. התמריץ הזה הוא ניתן על מנת להוסיף בלימוד התורה. אבל אם הוא לא מוסיף, כי בין כה וכה אדם חשקה נפשו בתורה באופן מלא, וזה לא עושה לו שום דבר, להפך אולי. זה נראה לו הפרעה, מה, בשביל, הוא הולך לעסוק בתורה, שהתורה היא כל כך קדושה, שהיא שווה אלפי זהב וכסף, לקבל עוד כמה פרוטות, מה זה, זה, זה להנמיך את הלימוד, זה לא רמה. זה פשוט פוגע, זה פשוט מבייש לקבל שכר על תורה, כי התורה היא בלי גבול. אי אפשר בכלל לתת בעולם הזה שכר על התורה, כי השכר הוא כל כך עצום שהתורה, העולם הזה הוא קטן בשביל לתת בו שכר. והי שכר מצוות בהי על מלאיקה בכלל. אז מישהו במדרגה כזאת שהוא ככה, שתוספת כסף היא, תוספת מלגה כזאת היא בכלל מפריעה לו, אסור לו לקחת, שאסור לו להפריע, שאסור. אבל מי שקצת זה גורם לו מרץ, לא צריך, ובלעדי זה אולי היה לומד קצת פחות, אם הוא יכול להמריץ את עצמו על ידי זה, הוא עושה מצווה. אבל צריך תמיד לשמור על הגבולות, אי אפשר על הכל לתת, כל מצווה לתת פרסים וכדומה, כי אז זה באמת מטשטש את הלשמה במידה יותר מרבה מדי. אבל האמצעים האלה הם אמצעים שעל ידי זה התורה מתגדלת ועל ידי זה מופיע באופן היותר שלם. פרשת השבוע, פרשת ארץ ישראל. פרשה הזאת אנחנו צריכים לדבר בשבחה של ארץ ישראל. והיה כביאך השם אל הארץ, אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. הפסוק הזה נאמר בפרשת בו. יש פרשת קדש ופרשת והיה כביעך. אלה שתי הפרשיות שיש אותן בתפילין. ושנזכר בהם גם מהתפילין, אז לכן גם נמצאים בתפילין. והפסוק הזה אומר, והיה כביעך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, הקדוש ברוך הוא נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. המכילתא אומר, תהיה בעיניך כאילו נתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. כלומר, הארץ תהיה בעיניך כאילו נתנה לך, כי אם תלחל, ולא רק נתנה לך, בו ביום. פשט הדברים נראה, כמו שאנחנו מכירים בלימוד התורה, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו ביניך כחדשים, שכמו שבתורה צריך אדם להרגיש כאילו כל יום התורה ניתנת לו מחדש, להרגיש התחדשות בלימוד התורה. כל הזמן, כל יום יהיו ביניך כחדשים. זה הפשט הפשוט. ואני חשבתי לדקדק כאן עוד איזה דקדוק בפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן לך את התורה, את הארץ ואת התורה, נותן לך. זה לא שלך. הוא לא נותן וזה נשאר. כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן, התורה שלו. כן, כמו שאורח שמקבל מזון לאכול, מרחים אותו, נותנים לו. זה לא שלו משהו אחר. זה של הקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן נותן ונותן ונותן. התורה עליונה, התורה אלוקית. התורה היא כל הזמן למעלה. היא צריכה להינתן. ויכול להיות עוד יותר העמקה. אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן, היא כל כך גבוהה שאתה לא יכול להשיג אותה. אתה צריך שהוא ייתן אותה לך. אתה לא יכול לקחת אותה אחר כך, היא לא ירושה לך. לא התורה ולא הארץ. הארץ כל הזמן ריבונו שלם נותן לך. כל הזמן יש כאן איזו נתינה אלוקית מתמדת. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ, נותן לכל אחד ואחד. כי הארץ היא ארץ עליונה. ומורנו רבינו הרב צבי יהודה אומר שהנקודה העיקרית של הקלקול, של הטעות, של החטא, של המרגלים, זה שהם לא הבינו שכל עניינם של עם ישראל, הוא יכול להתקיים רק בארץ ישראל. עם ישראל, עם סגולה, וארץ ישראל היא ארץ הסגולה, וההופעה של עם ישראל, וההופעה הסגולתית שלו, היא יכולה להיות רק בארץ ישראל. ואין אפשרות אחרת. זה הקשר של עם ישראל וארץ ישראל, כמו שאומר הרב, קשר של חיים. זה קשר אורגני, זה מציאות אחת. אי אפשר להפריד את שתי המציאות הללו, אי אפשר להפריד את עם ישראל מארץ ישראל. עם ישראל בלי ארץ ישראל זה לא עם ישראל. ארץ ישראל בלי עם ישראל זה לא ארץ ישראל. הם רק ביחד מופיעים את המהות העצמית שלהם, את הסגולה הפנימית. הוא מוסיף מורנו הרב צבי יהודה, שהסגולה שמתגלה בארץ ישראל היא עוד לפני הסגולה שהתגלתה בעם ישראל. כי הארץ נבראה לפני האדם. הארץ נבראה מתחילה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ נבראה, וראשיתה ושורשה ויסודה של הארץ זה ירושלים, זה ארץ ישראל, זה אבן השתייה. זאת אומרת שתחילת יסודה של הופעת הסגולה מופיעה בארץ. ומתוך הופעת הסגולה בארץ, הארץ היא מוציאה מתוכה עוד כוחות. אחר כך היא מוציאה מתוכה את הצומח ואת החי, ויוצא סגולת האדם מארץ. הקדוש ברוך הוא לוקח עפר מן הארץ, מארץ ישראל, מירושלים, ומזה נוצר האדם. זאת אומרת שיש איזה מובן יותר בסיסי יותר שורשי, יותר מקורי, של הגדולה הפנימית, הסגולתית, היא בעצם בארץ ישראל. וארץ ישראל כאילו מוציאה מתוכה אחר כך את התוצאות שלכאורה מתגלות בגילוי, האדם הוא יותר מהדומם, יותר מהצומח, יותר מהחי, הוא יותר. אבל הוא כאילו מתחיל, הוא מתחיל מזה. הדומם הוא כאילו המקור שלו. המקור של הצומח, המקור של החי, המקור של האדם. האדם מן האדמה. זאת אומרת שבדומם, באדמה, שהארץ עולם עומדת, שהיא קביעה וקיימה, יש פוטנציאל, יש הבכוח של כל הכוחות שאחר כך מתגלים בצורה מפורטת. אבל השורש שלהם הוא כמוס, הוא נסתר, ונראה כאילו בלוע, ולא לא נראה, לא מתגלה. ואחר כך מתגלים הדברים האלה אחר כך על ידי התפתחות. התפתחות, או נקרא לזה השתלשלות, של יציאה מן הכוח אל הפועל. אבל בכוח ארץ ישראל, ארץ הסגולה, יש סגולה עמוקה מאוד מאוד בארץ ישראל, שהיא עניינה לצאת מן הכוח אל הפועל, הסגולה האלוקית. מי הוציא את הסגולה האלוקית מן הכוח אל הפועל, הסגולה האלוקית שבארץ ישראל? זה על ידי עם ישראל. יש קשר עצמי בין עם ישראל ובין ארץ ישראל. אנחנו שזכינו להיות בארץ ישראל צריכים להיות מלאי שמחה ואושר. אדם נולד בארץ ישראל, לא מרגיש את המיוחדות. לא היה אף פעם בחוץ לארץ, לא היה אף פעם בין גויים, לא מבין את התחושות השונות שיש לאדם בארץ ישראל, איך הוא צומח באופן חופשי, באופן בריא, באופן טבעי, באופן עצמי. זה משהו אחר לגמרי. אנחנו רגילים לזה. אלה שבאו מחוץ לארץ מרגישים את זה באיזה מידה. וכשאדם יותר יודע להעמיק ויותר ויותר, הוא רואה שזה משהו מהפכני. והרב אומר באגרות, הרב אומר שההבדל בין לימוד תורה בארץ ישראל ובין לימוד תורה בחוץ לארץ, הוא כל כך, כמה שאדם, הוא אומר, כמה שאדם יפריז במעלתה של ארץ ישראל, ויפריז ויפריז ויפריז, הוא לא אמר אחד מני אלף, הוא כך הוא רבבה, ממעלתה האמיתית של ארץ ישראל. יפריז ויפריז, ידבר כל היום על ארץ ישראל, כל הימים על ארץ ישראל, כל החיים על ארץ ישראל, הוא לא אמר אפילו חלק מני רבבה ממעלתה של ארץ ישראל. כי המעלה של ארץ ישראל היא עליונה, היא סגולתית, היא בלתי גבולית. וממשיך הרב אומר, ואני יודע ועד בדבר. הוא עד, הוא יודע את ההבדל, הוא היה שם והיה פה, ויודע את ההבדל, אני יודע ועד, עדות, אני חש את הדברים האלה בפועל. כמה גדולה היא מעלתה של ארץ ישראל. בספר החרדים, שהוא מונה את המצוות, הוא מונה את המצוות לפי האיברים של הגוף, אבל יש מצוות כלליות, אז במצווה נ"ז או ד' אומר, מצוות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, שנאמר וירשת וישבת בה, ואמור רבותינו זכרונם לברכה בספרי, שמצווה זו שקולה כנגד כל מצוות התורה. ואמרו כל היוצא מארץ ישראל ודר בחוץ לארץ, יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. שנאמר כי רגישוני היום מסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. והוא אומר, בסוף הוא אומר, זה ממניין תרי"ג של הרמב"ן והרשב"ץ. מוסיפו בספר החרדים עוד, וצריך כל איש ישראל לחבב את ארץ ישראל, ולבוא עליה מאפסי ארץ, בתשוקה גדולה, כבן אל חכימו, כי תחילת אבוננו שנקבע לנו בחייה לדורות, יען מאסנו בה, שנאמר וימאסו בארץ חמדה. ובפדיון נפשנו מהרה יהיה, כתיב כי ירצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. כלומר, התיקון הוא, במה שקלקלו צריכים לתקן. מאסו בארץ חמדה, אז עכשיו צריך לתקן את זה, על ידי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, וכמו שהיינו נוגעים שחכמי ישראל היו המוראים מנשקים אפרותיה ואבניה בבואם אליה. מיד אחרי הפסוק ירצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, שם נאמר אתה תקום תרחם ציון. כלומר ישראל יגלו את אהבתם לארץ ישראל, אז אתה תקום תרחם ציון. והוא אומר, אני לא קורא את כל הדברים שהוא מדבר על ארץ ישראל, הרבה דברים. כתב הרמב"ן, מצוות ישיבת ארץ ישראל, כל עת ורגע שאדם בארץ ישראל הוא מקיים המצווה הזו. וידוע שעיקר שכר המצווה על השמחה הגדולה בה. כי דכתיב, תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה. על כן היושב בארץ ישראל, להיות בשמחה, להיות שמח תדיר במצוותו התדירה ואהבתו אותה. מי שנמצא בארץ ישראל, כל רגע מקיים מצווה, ומצווה צריכים לקיים בשמחה, חייבים להיות בשמחה 24 שעות. לקיים את המצווה בשמחה. וגם באהבה ויראה. כמו שאומר בזוהר, כל פיקודו דלאו איו בריחים ובדחילו, לאו פיקודה אי. הווי סס וחרד על המצוות. והנה תיבת והיה אצל מצוות ישיבת ארץ ישראל, והיה כי תבואו אל הארץ. רמז לשמחת המצווה. חז"ל אומרים, והיה לשון שמחה. השמחה צריכה להיות גדולה מאוד מאוד. כמו שאנחנו הזכרנו את זה לפני שבועיים בפרקי אבות, פירוש שאדם מביא שוקל הפסד מצווה כנגד שכרה או שכר מצווה כנגד הפסדה. שאדם צריך להתבונן תמיד מה היה בלי חוץ לארץ, אילולי חוץ לארץ, איזה מצב היה. ואז להבין את הגודל של עניינה של ארץ ישראל, גודל עניינה של המצווה, ככל כל מצווה לשקול תמיד מה היא לא הייתה חסרה המצווה הזאת, איזה הפסד היה ואיזה מעלה יש גדולה כשיש את ארץ ישראל. אז אם כן, אנחנו שאנחנו בני תורה ברוך השם, ותלמוד תורה זה גם כן מצווה כידוע, מצווה מאוד מאוד גדולה, ועוד היא שקולה ככל המצוות כולם, כמו ארץ ישראל, אבל עוד תוספת מדרגה. אז לומדי תורה חייבים להיות תמיד בשמחה. להיות בשמחה, שמחת המצווה. לימוד תורה בשמחה. צריך להיות אנשים שמחים. ישיבה שמחה זה ישיבה שלומדים טוב, בטוב, כמו שצריך. כי צריך ללמוד תורה בשמחה. איך ללמוד תורה בשמחה? אדם מאמין שכל מה שהוא משיג זה שמח, שמח בלימודו, שמח בזכות הזאת שהוא זוכה לעסוק בתורת השם. ולא כל הזמן מחטט, ואולי הוא לא למד מספיק, אולי הוא לא עשה דברים בשלימות מספיק. ומצברח את עצמו לשם שמיים, אז הוא הורס את מצוות עבודת השם בשמחה, מצוות לימוד תורה בשמחה, ובארץ ישראל. על ארץ ישראל הוא נמצא כאן בכל החוק, כן? אז גם בתורה אנחנו נמצאים, וצריך להיות בשמחה כפולה מקופלת, שתי מצוות ביחד, גם ארץ ישראל, גם לימוד התורה. ואם האדם בשבת, קיים מצוות שביתה בשבת, שמתקיימת גם כן כל השבת כולה, וצריך לקיים מצוות שביתה בשמחה, כי כל המצוות צריכים לקיים בשמחה. אז בשבת צריך להיות שלוש פעמים שמחה, שלוש סעודות, להיות שמח כפל כפליים. המאמין הוא בוטח והוא שמח. חזרנו על זה הרבה פעמים. המאמין בוטח ושמח. יש כאן עוד דברים של דברי חכמינו בדורות האחרונים המדברים על מעלתה של ארץ ישראל. האור שמח, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ויתר על כבודו בחטא העגל וסלח לישראל ולא יניש אותם בסופו של דבר, ועל חטא המרגלים לא ויתר. על החטא הזה של פגיעה בארץ ישראל הוא לא ויתר, ובמדבר הזה יישארו כל אלה שפגעו בארץ ישראל ולא יזכו לראות את הארץ. לא רק שהם לא יזכו לבוא לארץ, הם גם לא יזכו לראות את הארץ. כי גם לראות את הארץ זה מעלה מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבינו את הארץ. וזה הבטחה מאוד גדולה. זה לא איזה טיול של נופים שהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבינו את כל ארץ ישראל. להסתכל על ארץ השם זה להתרומם. זה להתעלות, זה להתקדש. וזה מתנה מאוד מאוד גדולה. ומי יראה את ארץ ישראל? יהושע וכלב, הם יראו. לא כתוב הם יבואו אליה. גם יראו זה דבר גדול מאוד. הם גם יבואו וגם יראו. מעלתה הגדולה של ארץ ישראל. יותר, הקדוש ברוך הוא הקפיד על זה יותר מאשר חטא העגל. הוא אומר, מה מבקשים ממני לדבר על שפחה של ארץ ישראל? זה כמו לאסוף מרגליות, כמו טיפות בים, לאסוף טיפות. הים מלא טיפות. והטיפות של, כן, של מעלותה, בתורה מלאה במעלת ארץ ישראל. מה, תאסוף פה ושם טיפות מתוך כל כך הרבה כמויות שיש מעלתה של ארץ ישראל בתורה? אני רוצה לספר לכם עוד איזה דבר שדיברתי גם עם התלמידות וגם עם התלמידים ברעיה ובני צבי. הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אבל אני רוצה לחזור עוד פעם. אמרתי להם, כשאנחנו היינו צעירים, אנחנו היינו מאוד מאותגרים, היה לנו מאוד קשה להמשיך בישיבה. אני מדבר באופן כללי, לא עליי באופן אישי. החבורה שלנו מרדה בהורים. ההורים לא רצו שישארו תלמידים, הילדים בישיבה, רצו שילמדו בתיכונים, יקבלו בגרויות טובות, ואחר כך ימשיכו ללמוד מקצוע, ויהיו מבוססים, ולא ימשיכו ללמוד מה יצא מהלימוד הזה. אחר כך הם יתבגרו והתחתנו, ולא היה להם פרנסה וכולי. היו בעיה, לחצים מאוד מאוד גדולים. וגם לדחות את הצבא, זה לא המקובל, וכל השכנים הסתכלו עליהם כמשתמטים ומתחמקים. זה לא היה פשוט, זה היה ללכת ממש נגד הזרם. נגד ההורים ונגד הסביבה, זה לא היה פשוט. וקבוצה מסוימת מרדה, ועשתה מרד הקדוש, והמשיכה ללמוד. עכשיו, אמרתי להם, בנות, הבנים, בתים, באים מבתים של תורה, כולם אומרים להם, תמשיכו ללמוד, תמשיכו להתקדם. הם לא מאותגרים להמשיך ללמוד, אין להם, זה לא קשה. איזה תפקיד נתן לדור הצעיר? איזה תפקיד הקדוש ברוך הוא נתן לדור הצעיר? אמרתי להם, יש הקדוש ברוך הוא נתן לדור הצעיר. יש היום הרבה התמודדויות חדשות שלא היו בזמננו. התקשורת לא הייתה מפותחת בזה, לא היו כל הרשתות החברתיות וכל האייפונים וכל הדורות של הפלאפונים למיניהם. המתחדשים והולכים כל הזמן. והאשתו של פוטיפרה לא הייתה בכל בית, כמו שהיום. וזה האתגר. איך מתגברים על זה? אני אמרתי שההגנה הכי טובה זה התקפה. לא כל הזמן להיות בפחדים. זה לא השיטה שלנו. הרב ציודה לימד אותנו שהקדוש ברוך הוא כל הזמן איתנו. ושהוא כל הזמן רוצה את טובתנו, והוא כל הזמן עוזר לנו. אז יש לנו עזרה כזאת חזקה אז בוודאי שאנחנו יכולים להתגבר על כל דבר, יכולים לנצח כל דבר. לא רק להתגונן. ויקטול את החרב מיד המצרי, ויארגהו בחרב של המצרי. אפשר לקחת את הנשק של האויב, ולהקות את האויב בנשק שלו. אמרתי, אנחנו צריכים לעשות מתקפה של תורה לתוך הרשתות. למלות את הרשתות בתורה, שלא יהיה מקום פנוי שם בכלל. שהכל הזמן, אבל דברים חכמים, ככה, מי שיש לו את היכולות האלה, להכניס עוד ועוד, שיתפשט, יתפשט, יתפשט. בשביל זה נבראו הרשתות האלה. הקדוש ברוך הוא ברא אותם. הוא ברא אותם בשביל הופעתו בעולם. אז צריך להשתמש בזה. ובמקום כל הזמן לבחור, להתקיף. ויידה דפרית למפלט לא בלה. מי שעסוק בהרבצת תורה, בלתת, בלתת, בלהשפיע, בלחנך, בלרומם, לא מושפע לרע. אנשים שיוצאים לגרעינים, או רבנים שהיו הולכים ליישובים, והם היו בודדים ממש, וכל היישוב היה חיוור או אפילו רחוק מתורה, לא התקלקלו. להפך, כיוון שהם באו על מנת להשפיע ועל מנת לתקן ועל מנת לרומם, הסביבה לא השפיעה, למה הם השפיעו על הסביבה. אנחנו צריכים לצאת מצב כזה שהאם יתחילו להתגונן מפני האור התורה החזק שמופיע. שיגידו שזה מדי חזק, שזה קשה, ואנחנו לא נוותר, אנחנו נתקוף הלאה, כן? אולי אנחנו נעשה את זה בצורה קצת מרוקחת, שהם יוכלו לקלוט את זה, אבל בכל אופן, זה האתגר של הדור שלנו. לא פעלו להיות פחדנים, אנחנו אנשים גיבורים. זה אנחנו תלמידי מורן הרב ציודה. הוא היה גיבור, ואנחנו צריכים להמשיך בדרכו. גבורה, להיות גיבורים, לא לפחד, לא לפחד מאתגרים, ולהפך, לקחת כל קושי, וממנו לבנות כוחות חדשים. כי הכל הקדוש ברוך הוא עושה. ואם בקושי זה סימן שצריך להשתמש בו. להשתמש בו על מנת להוציא עוד אור של תורה, עוד אור של קדושה בעולם. זה, אנחנו צריכים להיות האלה ככה חוד החנית שמוביל את המהלך. לא שאמרתי להפסיק עכשיו ללמוד את בבא בתרא, כמובן, צריכים להמשיך ללמוד בכל הסדרים שלנו, לעלות במעלות הקודש, אבל אנחנו צריכים להבין שהנוער, זה התפקיד שלו היום. עם ויוגרים לא מבינים בזה. לא מבינים, לא יודעים אפילו איך לטפל בכל המכשירים האלה, לא יודעים לחדור למה שאיפה שצריך לחדור כדי להסיף שם אור, כן? לא יודעים לעקוף את כל המחסומים, אבל מי שיודע לעקוף את כל המחסומים צריך להכניס שם את כל הקדושה. לקחת את כל הכישרונות האלה ולהשתמש בהם לטובה. וזה יהיה מהפכה. במקום להתגונן, פתאום המצב הוא הפוך, להפך. המון המון הפצה של תורה. עכשיו עוד יש לנו חודש וחצי עד סוף הזמן שאנחנו צריכים ככה להיות בסימן עלייה. אחר כך בין הזמנים אולי אפשר להקדיש את הרבה מחשבה והרבה פעולות, זאת הרבה אור, להפיץ הרבה אור. הרי המכשירים האלה משהו יוצא מן הכלל, יש להם מעלות גדולות מאוד. פעם אם היה מישהו, נפטר מישהו שלא היה לו קרובים, היו באים להלוויה שלו בקושי מניין. עכשיו חייל עלום שאף אחד שאין לו קרובים, מודיעים את זה בתקשורת, ברשתות, באים אלפים. זה יכול להיות בדבר מצער, זה יכול להיות בדבר טוב. באים לבקר. זה כוח עצום, הכוח עצום, הקדוש ברוך הוא נתן, זה כוח עצום של הפצה. ואפשר לגלות כמה אנשים טובים, כמה אנשים רוצים. אחד רצה לספר על השואה, לא היה לו כוח, פרסמו את זה, באו, מתמלא החדר שלו שם, לא בבית חולים, וכל מיני דברים עם היכולת לפרסם ולגלות כל מיני פעולות וכל מיני דברים טובים, והרבים אחר כך הם נהיים שותפים בזה. זה הרי מכשיר מאוד חשוב, בשביל זה הוא נוצר, בשביל לעשות דברים טובים. וצריך למצות את זה עד כמה שאפשר. אז אנחנו נהיה, בעזרת השם, לא הראשונים, אבל מהדוחפים למהלך הזה. המהלך הזה, ראשי כל המהלך הבריא, הביטחון עצמי, שיש לנו את הכוח להוסיף אור ולדחות כל חושך. פרשת השבוע מסתיימת בפרשת ציצית. והרב שם מסביר לנו דבר מאוד מאוד יפה. הוא אומר, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי נפשכם אשר אתם זונים אחריהם. פירוש הדבר. אפשר להבין את זה במבט הראשון, בפרשה הזאת יש סחירת המצוות, ויש גם עזרה שלא לתור אחרי לבבות, אחרי מינות, אחרי עבודה זרה, אחרי אירועים רעים. אז יש גם מה לעשות טוב, וגם יש עזרה לא לעשות רע. אבל באופן עמוק יותר, המובן של הפרשה, זה וראיתם אותו, תראו את המציצית, ותזכרו את כל מצוות השם, ותחיו מה זה תראו את תזכרו את כל מצוות? אתם עטופים במצווה, שמצוות הציצית עוטפת אתכם, וכולכם נמצאים בתוך קודש, בתוך מצווה, בתוך אור השם. אז ממילא לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי נפשכם אשר אתם זונים אחריהם. זה פשוט לא שייך. אם אדם מחזיק עכשיו ספר תורה, הוא ילך לעשות דברים לא טובים. אדם עטוף במצווה ציצית, ואדם זוכר את כל המצוות. אז הוא נמצא במקום רוחני, אטמוספירה של קודש. אז ממילא לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי נפשכם אשר אתם זונים אחריהם. לא לברוח מהרע, אלא להתעלות מעליו שבכלל זה לא שייך. אותו דבר בתחום הזה שאנחנו עכשיו דיברנו. להיות במדרגה של קודש, להיות דבוקים בריבונו של עולם, להיות בטוחים באור השם שמקיף אותנו, וממילא כמובן לא שייך שום דבר אחר. זהו.